מלחמת 90, ראשונה של שאול, עם מבצע יונתן הראשון, כל דבר. אז הגענו פה, נקרא את הפסוקים שהגענו. נגיד פסוק ב' כן. ויאמר נתן למסכת אבא לאחריו, כי נתן על השם לקהילת ישראל. נתן בנערו עולים, פסוק ד'. ויעל יונתן על ידיו ועל רגליו. ונושא כליו אחריו, ויפלו לפני יונתן ונושא כליו ומתת אחריו. כן, יופי. כן, מבצע יונתן, שאומר, זוהי סוף השיעור הקודם, כי נתנה השם ביד ישראל, זה דבר נפלא. כמו שזה מבצע של שני אנשי קומנדו, עצמאים, על דעת עצמם, בלי הוראה של המלך, אבל הוא אומר ביד ישראל. נתן, אני יודע שישראל זה הכוח פה שמנצח, ואומר על הנביא, ויפלו, ואז הוא עולה. עולה כלומר, יוצא מהמעברות, המעברות, ועולה למעלה, למחנה פלישתים. ובשלב זה לא רגע הרבה שמתם. ותהיה המכה הראשונה אשר היכה יונתן, נעשה כלב כ-20 איש, כי בחצי מענה צמץ הדלת. אבל פירושו בשטח מסוים, לא ניכנס לפרט, יש כאן בפירושים, שטח מסוים שבו הרגו 20 אנשים. עכשיו, רק ביטוי אחד לפני שאני אמשיך לתוך ה... ויפלו לפני יונתן. ביטוי זה ביטוי מעניין. להגיד ליפול לפניו במלחמה, זה כתוב ככה. זה כתוב בסך הכל פעמיים בכל התנ"ך חוץ מזה. בברכה בתוכך, בברכה של חוקותיי, ונפלו, יבחם לפניכם, לאחר, פעמיים. וליפול לפני, זה ככה התורה הבטיחה לנצח את האויבים. זה כתוב פה. בכל התנ"ך. כל היחידי שמימשו כביכול את הביטוי הזה ויפלו לפני, כלומר ניצחו אותם בביטוי הזה, זה יונתן ונערו. הפעם הבאה שזה יקרה, מגילת אסתר. זה לא סתם מעניין, זה קשור לפרק הבא כבר, מענק, נפולתי פה, יכול להיות, זה אחרי שאומרת, נפלת לפניו, הלך עליך. פעמיים התנ"ך מימשו את הקוד האלוקי הזה. ניפול לפניו זה ביטוי שאומר משהו, נכון? נפלו לבכן לפני כן, מה הפירוש שלא אומרת אותה? נפלו לבכם לפניכם לחרב. נפלו לחרב. לא אתם, לפניכם הם יפלו. אתם, כמעט שאתם מה? מייצגים אותי. למה התורה מדגישה שנפלו לפניכם? מה אכפת לי שיפלו אחוריי? מה אכפת למנצח אם ייפול, שיפול מצידי לשמיים? העיקר שיאמרו, שיפסיק להפריע לי. לא, נפלו לפניכם לחרב. כי אתם, הפנים, של מי? שלו. של הקדוש ברוך שלי. זה לא סתם, זו אמירה של התורה מאוד גדולה, זה לא סתם התורה מגדירה את הניצחון, נפלו לפניכם. ולמרות שזה קרה הרבה פעמים, אני יודע, גם ישוע עשה את זה בכל כיבוש הארץ שלו, מסתומן. אבל רק פה יונתן זכה, יונתן, אני נגיע, יונתן הגיע. תגידו מקום. רק פה, שלום שלום, רק פה שיונתן באמת, למרות שהוא הולך לבד, ונופלים לפני יונתן ונשא כליו. נופלים הפלישתים לפני שני אנשים. אבל כיוון שהוא יודע להגיד, נתן השם יד ישראל, הוא יודע מה הוא עושה פה. הוא מבין לעומקם את דברי התורה שאמרתי קודם. אז לכן הוא זוכה לזכות הזאת מאוד יפה, שרק עליו נאמר הביטוי הזה. זה לא סתם, ביטוי יחידי מאוד. אומר הנביא פסוק ט"ו, מה קרה? ותהי חרדה במחנה. בשדה, כל העם, המצב, המשחית, חרדו גם המה, תרגז הארץ, חרדת לוקים. אז קודם כל נבין מה כתוב כאן בפשט, מה זה מצב, שדה, אז פשוט הנביא מסכם מה שמענו. בואו תסתכלו בפסוק פרק י"ג, פסוק ט"ז, י"ז לכ"ג. נבין מה מדובר כאן סתם, נבין את העניינים. בט"ז כתוב, נכון? י"ג ט"ז כתוב, הפלישתים חנו במחמש. ממחמש היו פלישתים. פלישתים, כל הפלישתים אמרו. וי"ז כתוב, ויצא המשחית, נכון? מחנה פלישתים, שלושה ראשים. פלישתים היו במחמש המחנה המרכזי. שלושה משחיתים, גדודי התפשטות, פשיטות, יצאו מפלישתים. כתוב, הלכו דרך עופרה וחרון, התרחקו הרבה. ואחרי זה, בסוף, בפסוק כ"ג, ויצא מצא פלישתים עבר ממש. זאת אומרת, שלושה מקומות פלישתים, יש שלושה מקומות, שלושה קבוצות. יש מחנה פלישתים. במחמש עצמה, יש משחיתי פלישתים בשלושה מקומות, ויש מצב פלישתים, יעני מוצב קודמני, כן, במעבר מחמש, איפה שיונתן ונערון נמצאים. מנתב ונרו מגיעים למעבר מכבש. ומה שהם עשו שמה, גרם, אומר הנביא, ותהי חרדה במחנה, בשדה, בכל העם, המצב, המשחית, כולם. זה הצלחה מדהימה, הם לא רק, הם פגעו במצב, הם הלכו למצב, כתוב למעלה, אנשי המצבה, רואים פסוק י"ב, אנשי המצבה, מצבה פורשו המצב. הם תקפו את המוצב הקדמי של פלישתי, שיצא אל מעבר מכמש, ממכמש, מכמש שהוא המחנה הכללי, ממנה יצאו שני יציאות. שתי יציאה אחת, שלושה ראשים משחיתים, יציאה שנייה, מצב פלישתי. ונתן הלך ותקף את מצב פלישתים, אנשי המצבה. אבל בגלל זה, מסיעת הדשמיה הגדולה, נפלו לפניו. הקדוש ברוך הוא גרם שהיא חרדה במחנה, בשדה, בכל העם, במצב, במשחית, כולם חרדו. הנה המפרשים אומרים גם במשחית, הרי המשחית הלכו רחוק, כמו נופרע, כמו ביטחון, יצא, כנראה יעבירו קולות. זה סייעתא דשמיא, זה ודאי סייעתא, זה לא ודאי לפה, זה לא אופן רגיל, זה סייעתא דשמיא. מצליח יונתן ליצור מצב שהפלישתים חרדה. מילה חרדה כתובה, אתם יודעים, רק פעם אחת בתנ"ך פה. יצחק חרדה גדולה. אני לא אומר שזה דומה לכאן בכלל, חס וחלילה. אבל יצחק חרדה קטסטרופלית. יצחק שנכנס, אני אגיד עכשיו שני מילים, אז פרשת השבוע עוד שבועיים. עוד שבועיים. במצרת תולדות, כניסת יעקב ליצחק הבהירה לו מה קורה. עד אז יצחק חשב בתפיסה שלו, שהייתה צריכה להיות ככה ולגמרי בסדר, ככה שהם רצה שיחשוב, שזה הולך להיות יחד. בסדר, יקבל את הברכות, וישתף פעולה עם יעקב, וזה מה שיצחק עכשיו, זה מגובה בהרבה מקורות מה שאומרתי עכשיו. כשנכנס, כשנצחק יעקב, הוא אומר, מי הוא, איפה הצד סייד, נכון? הוא לא יודע את התשובה, הוא אומר את התשובה בעצמו, בא אחי חבר ממה, מה אתה שואל מי איפה? אתה יודע, אז תגיד את התשובה, מה זה אומר מי שהוא יודע את התשובה? אומר שם רשי, מי הוא, המדרש, מי הוא, זה לא מי נכנס אליי, מי הוא שנעשה סרסור ביני לבין הקדוש ברוך הוא, שיקבל לקומת הברכות. הוא רק שואל, מי ארגן את זה? זה הוא לא עונה, אנחנו יודעים את התשובה, אשתך. אבל זה כבר עניין אחר. אשתך, רבקה. אבל, אז מה חרדה? אחד יצחק חרדה ויאמר מאיפה. אם הוא שואל רק, וואלה, מי הסרסור? חרדה לא קשורה למי עשה, זה סתם אינפורמציה, שרוצה לדעת מי עשה את זה, זה חשוב לו. הוא קולט מה קורה, יצחק, הוא קולט בבת אחת, למין את הכל. הכל אלוקים, הוא אומר שסרסור ביני לבין הקדוש, הוא מבין שהקדוש הוא רוצה שזה לא יהיה ככה. וזה לא ככה פורשו, לא שותפות יהיה כאן, אלא מלחמה, אני נכנס לכמה שאמרתי עוד מקור אחד, כדי שנגמור, חרדה גדולה עד מאוד אומר רשי, גם מביא רשי במקום, יותר מחרדה שחרדה על המסגר, זוכרים את רשי הזה? לא רשי אומר, זה לא סוכר, אני חושב שכן. המדרש, יותר מחרדה שחרדה למזבח. מה זה קשור? מה נקודת ההשוואה בין יצחק על המזבח לבין כניסת עשיו? התשובה היא מאוד פשוטה. מה היה על המזבח? היה מאבק? איך אמר שם מדרש אחר? אמר יצחק, אבא, הנפש חצופה היא לקשור אותי טוב. יצחק יודע, יצחק הסכים, המסורת הסכים להקד מרצון, אנחנו יודעים את זה, שזה, יש מאבק בין החומר לבין הנשמה. המאבק הזה היה קשה. אומר יצחק ככה, שם על המזבח, זה הרגע אחד. בסוף זה הכל נגמר, כן. רגע אחד. פה זה יהיה אלפי שנים. אותו מאבק. אין חומר מנותק מרוח. עשיו, אין רוח מנותקת מחומר יצחק. יעקב. וזה יהיה קטסטרופה. את החרדה של יצחק הייתה חרדה שהוא הבין מה מחכה לנו. בחרדה שלו יש את כל מה שאתה רוצה. אינקוויזיציה ותחוותת ומסורת צלב, והכל יש שם. הוא יודע, המאבק הזה שלא יהיה כמו שחשבתי, כמו שרבקה הבינה שיהיה. הוא לא יהיה פשוט בחלל. אז זה החרדה של יצחק. אני חוזר, לא רוצה להריך עכשיו פרשת תולדות. פה יש חרדה. פה זה זעזוע מטורף. יונתן לא רק מנצח את הפלישתים. כי זה לא העניין, העניין הוא לנצח את הפלישתיות, העניין הוא לזעזע את ההתקוממות שלהם. והוא עושה את זה. ואתי חרדה, הכל בלגן. הוא מצליח בתעוזה שלו, במסרות נפש, באמונה, בדבקות בכלל ישראל, שאמרנו קודם, באמת להכניס טריז ולשבר את הפלישתיות. לא לגמרי, לגמרי, אנחנו בסדר בהתחלה. אבל בשלב זה, זה החרדה. הוא אומר, הנביא, עכשיו, פסוק ט"ז חוזרים לשאול. כן, אנחנו מפסוק א' בפרק הזה, עד פסוק בו עוסקים ב... 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 יונתן. יונתן, זה הכל. ועכשיו, והוא מה? הוא קורא אצל שאול. ואמרתי קודם, ודאי כבר בשיעור הקודם, נכון? שכאן כתוב, ושאול יושב, בעצם כן דיברנו על שאול פסוק ב', אז עכשיו, ושאול יושב תחת הגבעה, הוא יושב. אז הנביא אמרנו בתחילת השבוע שעבר, דיברנו על הניגוד הנורא הזה, שאול יושב, יושב. יונתן עושה, זה הבעיה. אז עכשיו, אחרי שראינו מול ישיבת שאול מה עושה יונתן, בוא נראה מה שאול עושה. כאן נבוא לשאול. עכשיו עוזבים את יונתן, הולכים לראות יונתן שמה, הנביא עובר עכשיו לדבר על שאול. יונתן נחזור עוד מעט מיונתן, זאת השם. יונתן שם, הוא נמצא בלב הפלישתים, הוא מזעזע את הפלישתיות, ומה שאול עושה? בוא תראו. אני בכוונה מדגיש את זה ככה, כי תראו מה שאול. ומה אבא שלו עושה עכשיו? לגמרי לא במשהו אחר. גם משהו אחר לגמרי. לא אחר לגמרי, אלא בכיוון אחר לגמרי. בוא נראה. והיראו הצופים לשאול, גבעת בנימין, והנה ההמון נמוג וילך הלום. הם ראו שהפלישתים הם צופים. כן, שאול יושב בגבעת בנימין, מול מחמש, נכון? פה למעלה כתוב שהמעברות היה שן אחד מול מחמש, שן שנייה מול גבעת בנימין. וכאילו יונתן היה באמצע בין מחנה שאול, מחנה פלישתים, והוא הלך למצב הקדמי, ושאול יש לו צופים. לפחות זה שאול עושה, הוא לא פזיז, הוא לא מופקר חלילה, אז הוא מכניס צופים שיראו מה הפלישתים. הוא לא עושה כלום. אבל הוא מסתכל. ואמרו לצופים, אדוני המלך, בלגן אצל הפלישתים. פתאום הכל שם זז, 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 זז. מה הפשט של הפסוק הקשה הזה? הרבה פסוקים כאן קשים בעברית. ההמון נמוג והוא ילך ולום. יש שני פורשים במפרשים פה, הקדמונים. או בהלך ואדום, הוא נמוג לכאן, הוא נמוג אלינו. כן, הוא אומר, הפלישתים, מישהו דוחף אותם, והם נמוגים, נמוגים זה כמו מתפוגגים, אבל אלינו, הלום, לכאן, הלום. זה מה שמפחיד אותו. פרוש אחר, ואדום שהם אלומים. הוא רואה את הפלישתים, גם וגם, שההמון של הפלישתים, הצופים, אדון המלך, אצל הפלישתים יש בלגן, רואים שם בלגן, משהו כאן קורה שם, זה רחוק, סך הכל, זה כאילו מה שני קילומטר, לא יודע, בלגן, והם הולכים, וזזים, ולא יודעים. רק מילה אחת, לפני שנראה מה התרגום של זה, מילה המון, עד כאן כתובה פעם אחת. תראו כמה זה מה עושים לי. בפרק ד', נכון? פסוק י' ד', וישמע אלי את כל הצעקה, ויאמר מה כל ההמון הזה, שמתם לב? דיברנו על השווה בין אלי לישוע. אלי יושב, שאול יושב. סבור שבר הזכרתי את זה. אלי יושב על הכיסא וחנה עושה את מה שהוא עושה. שאול יושב על הכיסא ושני אנשים יושבים, ושניהם ההמון מראה להם שיש משהו. אחד מול עיבוד השתנות לאומי גדול בספר ד', שזה דיברנו מי שזוכר על כל העיוות הנורא של הבאת הארון וחוסר תיקון המצב בעם. אז אלי, לפני שרגע בני שמת, הוא רואה שהאמון נסער. כי יש בלגן גדול, האמון נשבע, אבל אם שלא מתו, אז הוא, לא, הוא מזהה. ומחכה לשמוע, שהגיע המבשר, שאול להגיד לו, שהאמון הולך ככה. מול ישיבת אלי, מי יגרום לו לשאול, מה קרה, מה קרה, מה קרה? מה קרה, מה קרה? הכל הלך פייפן. האמון. וגם מול ישיבת שאול, האמון. המון, מה זה המון? המון. המון סתם, המון זה מציאות ככה מפשטת כזו של סתם אנשים, בלי זיהוי, בלי שם. אבל גורם לאדם שמסתכל על המציאות, להגיד מה קורה. זאת אומרת, הוא לא רואה, גם אלי לא רואה. צריך להגיד לו, באוזניים, מה קרה, אהרון, אהרון הזה. הוא לא רואה, הוא רק רואה המון נסער. שאול רואה המון נסער, והוא אומר, מה קרה? שימו לב מה הוא אומר. וזה מעניין, פסוק יתחיל, יזיין. אמר שאול עם אשר איתו, פיקדונה ומי הלך מימן. זה הוא מבין. זה בגללנו. הוא לא עשה, הוא תופס מיד, מישהו פה עשה שם בלגן. שאול כן מבין, הוא כאן אדם חכם, שהפלישתים לא סתם פתאום מתבלגנים. מישהו מפה פגע בהם. מי הלך? מי הלך? מי הלך? מי הלך, תגידו? מי הלך מעמנו? מי זה הלך מעמנו, כן? מה כתוב על הלך? מי הלך מעמנו? זה, אני אומר, זה משהו ערכיף מה שאני אגיד עכשיו. לך מעמנו. אמר אבי מלך ליצחק. מזכיר כל מי שלא זוכר, פלישתים, כן? פלישתים התחילו את הקשר איתנו, ביקש מני אביך שבוע את המקום, מאברהם ויצחק. עם אבי מלך. אבי מלך, אבא של משפחת יבוס, הפלישתית הגדולה שכל העסק איתה. מעניין, פעמיים נאמר ללכת מעמנו. לך מעמנו, הלך מעמנו. פעם אומר אבי מלך ליצחק, לך מעמנו. תלצא מהפלישתיות. לך תבקים את עם ישראל, נתפגש בהמשך. ופה, קצת אחרת, נכון, זה מאוד הכותר, הלך מעמנו ונתן לטפל בפלישתיות. כאילו, שיצחק, המולך מעמנו, אמר לו, אבי מלך, תעזוב אותנו. בשלב הזה, מפסקים את הקשר, ניפגש בפעם הבאה. תדאג לבא שמשון, שופטים, לא חשוב. פה, אנחנו כבר צריכים לטפל בפלישתיות. הגיע הזמן לטפל בפלישתיות. אנחנו בספר שמואל, אנחנו תסר כמה, היא צריכה לטפל בפלישתיות, נכון, חד משמעית. אבל בשביל זה צריך ללכת, למה ללכת מעמנו? אבל זה נורא. לא הולך ישראל מפלישתים, הולך ישראל מישראל. זה מזעזע שהנביא, הביטוי שבו אומר, מי הלך לטפל בפלישתים, זה הלך מעמנו, כאילו הלך מישראל לפלישתים. אבל לטפל בהם, כי אנחנו לא עושים כלום. פה היה צריך להיות מצב שכולנו הולכים לשם, לא כדי לעשות ברית, אלא כדי להתחיל להפר את הברית, כדי לצאת מהברית, עד שדוד ירוג את העברים והפסחים. זה נראה לי הקשר. לך, מי הלך מעמנו? מי... ומה אמרו? והנה, אין יונתן נעשה כאן. אז, והנה אין. הראשון מהתנך, יש עוד שניים, שלושה. והנה אין יוסף בבור. זה הסיפור. תמיד, 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 תמיד. תמיד, תמיד. מלכות ישראל, שיש פיצול במלכות, זה השורש הוא שם. יוסף אחד. יוסף אחד זה, זה המותג, הכותרת, כל סיפורי מלכות ישראל. ממש כאן. נמשרי. נגש אליו יהודה, שזה המפגש הראשון בין שני הצדדים בעם ישראל, דוגרי. המדרש פותח, כי הנה המלאכים נועדו עברו יחדיו. המשיכים, הכוחות. יוסף וחב זה מאבק הכוחות בעם ישראל. פה זה אותו דבר, פה יונתן שהוא דוד כזה, ושאול שהוא נשאר רחל מנותק, אז יש אין, והנה אין. אז מה עושה עכשיו עם שאול? מה הוא עושה? תראו מה הוא עושה. פסוק יתחת. ימר שאול אחיה, הגישה ארון האלוקים. כי היה ארון האלוקים ביום הוא בני ישראל. פסוק קשה קצת, עוד פעם עברית כאן קשה בפסוקים הללו, עברית מוזרה. אבל רגע, לפני שניגש לפסוק, אנחנו יודעים שאחיה שם כבר, הנביא כבר תרח להגיד לנו את זה, זוכרים? בפסוק ג' נכון? איך שיונתן הולך לעשות את המבצע שלו. זוכרים שבוע שבר? ואחיה בן אחיטוב, ואחי כבוד, בן מנחס, בן אלי, כהן, השם, נוסף. לא יודע. ואת פסוק ג' זה ההתחלה של פסוק י' ז'. סליחה, י' ח'. כלומר, שמה אומר הנביא, ונתן הולך, לא יודעים שהוא הולך, מי ינסה לברר שהוא הלך? אחיה. אבל שם הנביא אומר, אחיה, זוכרים שבוע שבר? בן אחיטוב, אחי כבוד. הוא אומר, מאיפה בא אחיה הזה? משם, מהמפה הקודמת, מהפה של הקודמת. הנביא מזכיר לנו, היה כבר לנו מפגש עם פלישתים, זוועה, פשלה, כישלון לאומי גדול. ומשם יצא הבחור הזה. כי הדוד שלו נקרא יכבוד, בגלל שגלה כבוד מישראל. ועכשיו, אל אחיה הזה הולך שאול. ושאול הולך לאחיה הזה, שהוא מזכיר את הפעם ההיא. ונתן עושה את עבודה. עושה את התיקון האמיתי של פרק ד' אם תרצו. ושאול מבקש מהאחיין של האי כבוד שנצא בגלל נפילת ארון, להגיד לו, מי הלך? איפה יונתן? בוא נבדוק את זה, בוא נראה מה כתוב כאן. ואמר לו, הגיש ארון אלוקים. מה זה ארון אלוקים? למה ארון אלוקים? מה צריכים ארון בשביל זה? כי היה ארון ביום הוא. הכוונה שהיה ארון עם בני ישראל, לא חשוב. יש מדרש חזל הזה, תסתכלו מספר 14. שעוסק בזה. והפסוק הזה, נראה מה כתוב. אומר, תני רבי יהודה בן עקיש. את המדרש הזה כבר היינו שם, את הירושלמי הזה. שם, בפרק ד', שם דיברנו, אני אזכיר לכם את השאלה שכתובה פה, מה זה אהרון שהגיע לשטח? יש, בוא נראה את המחלוקת כאן, איזה אהרון הוציאו לשטח? תני רבי יהודה בן עקיש אומר, שתי אהרונות היו מלכים בישראל במדבר. נכון? אחד תורה בתוכו ואחד שברי לוחות. כן, לא חשוב, כן? זה שתורה בתוכו מנח באוהל מועד, עד הדרכתי ועוד מותנים לא משוקם במחנה, זה ששברי לוחות בתוכו יוצא עם מים. יהודה בן עקיש אומר בירושלמי, היה סדר נורמלי, היה ארון שתפקידו לצאת המנחה. שברי לוחות. רבנן אמרי לא, ארון אחד היה פעם אחת יצא במעלי ונשבע באמת. אז זה ראינו שם. עכשיו יש כאן במשך ירושלמי מסייע לה, שימו לב מסייע לה. וסייע לי לרבי יהודה, בן לקיש. ויאמר שולח יגיש אהרון אלוקים. ואשמה שאהרון היה פה? אז למה צריכים את אהרון בשביל לשאול בורים ותומים? כי כתוב ברמב"ם שונים בתורים ותומים ליד אהרון. הרמב"ם אומר את זה על בית המקדש אמנם, אבל אולי לפי דעת, ידע רבי יהודה בן לקיש בירושלמי צריכים אהרון. אהרון הזה, שאומרת, גם במלחמה אהרון ותומים שונים ליד אהרון. ככה עושים אותם. אומר, הרגיש אהרון אלוקים? ולאהרון אלוקים מקריאת ירמיה, כן, אני לא זוכר, אהרון אלוקים נמצא עכשיו, אנחנו נמצאים עכשיו בין נפילת שילה לבין בניין המקדש, נכון? שהיה ניתוק בין אהרון לבין המזבח. הבמה הגדולה הייתה בנוב, פה, אחר כך עברה לגבעון, ומשם לירושלים, ואהרון עבר מפלישתים לקריאת ירים, ומקריאת ירים לירושלים, לעיר דוד בשמואל. אז פה אהרון מקריאת ירים. אז מה אומר, יש לי נוכחה לשיטתי? יש ארון במלחמה איתם. מה עבדו לרבנן? גשל היציץ. לא, לא כוונה, ארון זה לא ארון. זה משם, מילה משלת. קראי מסייע לי לרבי יהודה, ודקיש עוד פסוק. ארון וישראל ויהודה וישבים בסוכות. אומר, מה שמו? יוכיח איתי. בת של בת שבע. הרי מה, אני אלך לישון בבית. ארון, יושבים בסוכות. ארון בציון היה. זה בן דוד, ירושלים. רבנן עבדי, סכך, כן, כאילו אהרון בלי, בעיר דוד היה, לא היה גג למעלה, היה רק ש... טוב, מה אני אצליח בדבר הזה? אז קיצור, מפה לומדים רבי יהודה בן עקיש, שהיה אהרון, מחלוקת תנאים, אם זה אהרון או זה ציץ. בשבילי מספיק עובדה הזאת שמחברים את זה לשם. ופה נמצאים שוב בשאלה איפה אהרון נמצא. שאול נמצא בשטח, או... עם הציץ וההורים ותומים, או עם אהרון, אבל זו לא הנקודה המרכזית. הסיבה הגדולה שם, בפרק ד', היא לא השאלה ההלכתית, אהרון כן יצא לו את זה. הרי לא בגלל שעברו על איסור הוצאת אהרון, אהרון נפל. בגלל שלא הבינו איך עובדים בשם אהרון, איך מופיעים את השם בעולם, איך מטפלים בשחיתות במשכן, דבר ראשון, איך מתקנים את המצב של עם ישראל. ופה, גם פה יש משהו לא כמו שם, חס וחלילה, פה אהרון היה פה בסדר, אבל פה, זה שיש, אבא מי נגיד שאהרון היה כאן, פרושו ששאול נמצא עם אהרון, אבל זה לא הנקודה. כי הרי, דרך הזאת יותר מה שאמרתי, הרי לפי יהודה בן לקיש, שמוכיח מכאן, שאהרון יוצא, לא, אהרון יוצא למלחמה, אבל המלחמה שם היא לא פה. המלחמה היא אצל הבן שלך, לא פה. הרי אתה, שאול, מהווה הוכחה, כי אני עכשיו למדני, ואחד מהירושלמי, נלמד מאצלך, שלוקחים אהרון למלחמה. אבל זה לא ממש לימוד טוב שעוד, אתה יודע. כי הרוס בירושלים מסתבר שיוצא אהרון למלחמה. פה יש מלחמה פה, פה יש סטטוס קוו. מלחמה שמה. כתוב כאן אהרון כדי להראות, שואל, מה אתה עושה? אתה נמצא עם אהרון, עם הורים יתומים, אבל אתה לא נמצא, כי זה אמור להיות שם. כן, הנביא מדגיש את הפיצול הזה. שהמכשירים הלאומיים שאיתם אנחנו נמצאים לקרב הם פה והגוברה הלאומי שם. זה המצב. לכן נדבר על אהרון. אהרון היה עם זה, כאילו נגיד שאהרון היה ואהרון לא היה, כן היה, לא היה. אז תראו מה קורה עכשיו. דבר נורא קורה עכשיו. פסוק י"ט. בבקשה. שאול, הלכות קשה, אני אומר כל הזמן את זה, אין מה לעשות. ועד דיבר שאול אל הכהן. והאמון, עוד פעם האמון הזה, שמחנה פלישתים, וילך הלוך, ויאמר, הלוך, סליחה, הלוך, ויראה. ויאמר, אל הכהן אסוף ידיך. אל תשאל. שאול הולך לשאול בורים יתומים. כי אמרנו, איתו נמצא כהן הגדול עם, עם הלבוש הגדול שלו, עם הורים יתומים. נסביר את זה היטב במקור חז"ל. מתחיל לשאול. אמרתי, השאלה עצמה היא כבר לא בסדר. לא זאת מה, אתה היית אמור להיות עכשיו שאול שם. עם הכהן, שם. אתה היית אמור להיות עכשיו שאול שם, בראש הלוחמים. לא שני אנשים. כל עם ישראל. אתה עכשיו היית אמור להוביל את עם ישראל ללחם בפלישתים. בשביל זה אתה נמצא פה. בשביל זה יש לך ארון, אתה שמעת קודם, הורים יתומים, מה אתה עושה? יושב פה. אז טוב, בסדר. אז זה כבר מצב, אמרתי קשה. אבל מה הוא עושה? שואל איפה יונתן? פתאום רואה את הפלישתים, לא, לא, אל תשאל. פתאום בחזל אמרו את הדבר הזה. הדבר הקטן הזה, אתה חושב שזה מספר 16. יש לך 15. מתחילים ב-15. יש פסוק בדברי הימים, בימד שאול במעלו שמעל בהשם ועל דבר השם מעלו שמר ועל לשאול באוב ולא דרש את השם. המדרש דורש ככה. על החמש שחטאות מת שאול. המדרש הזה דורש פסוק בדברי הימים שמדבר, דברי הימים המקביל למיתת שאול פה בסוף הספר שלנו. אומר ככה. וימה עוד שאול במעלו אשר מעל בהשם, כלומר על שער הגיר הכהנים. כידוע. ועל שחסת לגג. שני דברים הוא מעל בשם, שני דברים שכתובים בספר שלנו, ברחבה, דואג לשמוע רק את הכהנים, ולפני זה פה בפרק הבא, הוא לא הרג את הגג. ועל דבר השם אשר לא שמר, זה המשך הפסוק, שלא שמע לשמואל שבעת ימים, זוכרים את זה פרק הקודם? דיברנו על זה, הסברנו על זה. ולא עשה כן. גם לשאול באוב, שאל באוב, סוף סדר שמואל עליו. ולא דרש בשם וימיתו, ויאמר שאול לסוף ידיך. אחד מהבונות של שאול, זה מה שקורה פה. למה זה כזה נורא? זה לא שאל, גן שאל מה אכפת לך? זה יהיה קודש. זה קצת מילה קצת חריפה, בוא נראה את ההסבר של חז"ל, מספר 16, הפסיקת. הוא סבר היטב היטב. ובן הפסיקת משווה את זה למי? לדוד, בוא נקרא. לדוד. בוא נקרא אוקיי, אתה פסיקת בסדר. אחר כך נגיד לדוד, נקרא את הפסוקים. בשעה שאלך שמואל, נמשוך את דוד. עם מלאכי השרת מקטרגים לפני הקדוש ברוך הוא. למה אתה נותן את המלוכות? מי זה נותן לזה? מלאכים אנשים טובים. מה להם הקדוש ברוך הוא? אומר לכם, בבן שאול לדוד. זה לא שאלה בכלל בעצם, נכון? כתוב פה למה הוא מביא את המלוכה. מאס, מאסתי, ובפרק הבא נקרא. מאס חשם ממלך, על המלך, תחיל מזה. אחר כך אמרנו עיר הכהנים, רדיפה דוד. לא, פסיק אתה אומר משהו אחר. והשאלה של המלכה שרת היא דוחה שאלה, תשובה מאוד פשוטה. למה? הנה אם אתם רוצים בוא נקרא, כן? פרק ט"ו, תסתכלו בפרק הבא, מי שלא זוכר את זה, שמואל אומר בעצמו, הנה. קרא השם את מלכות ישראל, מלך נתן לך טוב ממך ונתן ישראל, כן, בסוף מאוד, אתה לא הרגת את המלך. לא עשית מה שצריכים. לא, הפסיק את המחליט, המדרש. לא זו התשובה, זו תשובה נכונה ודאי, אבל יש תשובה אחרת. שימו לב, אומר לכם מה הקדוש ברוך הוא, אומר לכם בימין שאול לדוד, שאול עומד ושאל בורים ויתומים ויתומים פלישתים באים עליו והניח את ההורים ואת היתומים וברח, ודוד לא עשה אלא זמן אחד היה עומד ושאול, באו פלישתים, סוף ידיך, כמו שכתוב היה דבר שאול לדבר הכהן, סוף ידיך, לא המתין עד שיגמור. ודוד, בוא נראה את דוד רבותיי, עכשיו תסתכלו בפלישתים, פרק שמואל ב' פרק ה', נראה מה כתוב שם, פסוקים מפחידים, פרק ה' בשמואל ב', אחרי שדוד מגיע לירושלים, בום, פלישתים מגיעים, אלא מה, שזה נוצרים פה, לא? פרק ה', פסוק י"ז, נכון? אז יש שני מערכות, מערכה ראשונה, דוד מנצח אותם, הולכים, ואז מגיעים עוד פעם, פסוק כ"ב. אני קורא פסוק הבית פרק ה' וינצחו בעמק רפאים בשליים וישר דוד בשן אמר לא תעלה לא חכה עשב להם אל אחוריהם ובאת להם מול בחיים זה סוג של עצים והיא כמשך כל הצדה בכל הראשי בחיים אז תחרץ כי אז יצא השם לפניך להכות בפלישתים ואז דוד קשר לבר שבר וקיצו על פעם פשט נראה מאוד יפה הפעם השנייה אמרו לו השם, חכה, תמתין פה, תראה סימן, תנצח אותם. מה חזל אמרו על זה? תיקו, אני אקרא את חזל עכשיו. דוד, עליו הפלישתים התחיל לשאול. באותה שעה היה עומד בעמק רפאים. מה לו הקדוש ברוך הוא, אל תעלה למאחוריהם, אין לך רשות לפשוט יד בהם, אפילו קרובים לך עד שתראה ראשי הבחיים מנענעים, כמו שכתוב, שמחת הכל הצעדה הסחרץ. כיוון שיצא, אומר המדרש, היו פלישתים קרובים ובאים לישראל. ובאים לישראל, רואים אותם אל ארבע אמות. אמרו להם, ישראל, דוד, מה אנחנו עומדים? לא עושים כלום, דוד, מה היה פלישתים לידינו? אמר להם, מצווה אני מן האלוקים שלא לפשוט. עד הרי סימן בראשי אילנות בננים. אמר לי, אם פושטים אנו יד בהם, אנחנו מתים. אין פושטים, אנחנו מתים. מותר נמות צדיקים, לא נמות רשעים. מה אני נתלה בעיני הקדוש ברוך הוא, תנו נאם, פשטו נקולים. עד כאן, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? מה זה כזה חשוב להגיד את ההבדל הזה? אני חושב שזה מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. לכאורה, דוד פה הוא לא דוד, נכון? מה סומך על הניסים, דוד המלך, אתה נלחם, משיג, רודף, נכון? זאת הבעיה רבותיי. שיטת דוד היא מסוכנת. הרי אני רודף, אני עושה, אתה עושה, נכון? זוכרים? חמישה מלכים, הזכרנו את זה הרבה פעמים, נזכיר את זה כל הזמן. חמישה מלכים מדוד עד חזקיהו. דוד, עד למטה חזקיהו, אני שוכב על המיטה, ואתה עושה את הכל. במצב השפל שלנו, הנה היה של רב קוק מדבר על זה, השפל שלנו, המלך עושה את זה. 180,000 בתים בשערי ירושלים, מלך השם בלילה. דוד, אני רודף, אני משיג, אני מכה, אני הורג, ואתה עושה. דוד בא ללמד אותנו, עם ישראל פועל בהשתדלות טוטלית, אבל זה הכל הקדוש ברוך הוא. אבל זה מסוכן, רבותיי. זה מסוכן. זה מסוכן מאוד אם אדם יזכור שזה הקדוש ברוך הוא. השם עשה לדוד מבחן. אל תעשה. אל תעשה. דוד אומר, אל תעשה, לא עושה. אני דוד. אני בא להשתדלות, לא, אני עובד השם. אני עובד השם. גם שאני רודף ומשיג זה השם. אם השם אמר לי לא, אז לא. לא, לא. לא, כלום. אני לא עובד נגד השם. אני יודע, דוד אומר, אני יודע שמה שאני רודף משיג מנצח, זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. והוא אמר לי לא, אז לא. ואמרנו, ימות, ימות, מה אפשר לעשות? איזה דבר רצון זה. איזה דבר רצון זה. אבל זה קורה עם הורים יתומים. למה? מה זה הורים יתומים? שגרו במסרת יומה וברמב״ם, נשאלים אל הלם מלך או למי שישראל צריכים לו. רואים, זה לא איזה מופת של רבי, אתם יודעים את זה. זה לא ככה. זה לא רבי שאומר איך למצוא עבודה, כן, או לשידוך. זה מכשיר אלוקי שנועד להדריך את האומה הישראלית. הורים יתומים זה מכשיר של דבר השם למלך, לא פחות מזה. שגרו גם יומה שם, לומדים את זה בסוקים בפרשת פנחס. לומדים את זה מפורש. הורים יתומים זה ביטוי עצום של מלכות ישראל, של הקשר האלוקי עם האומה. הקדוש ברוך הוא נתן על הכהן הגדול שעובד במקדש, מכשיר שתפקידו להורות לאומה איך לפעול. ובעיקר במקומות כאלה, בעזרת השם נדבר על הורים יתומים עוד הרבה בספר הזה, עוד גם פעם, גם דברים חשובים. ופה שאול מראה שהוא לא מבין את הדבר הזה. שאול, הורים יתומים זה לא צחוק. לא רק מה שאמרת, הרבה יותר מאשר ביזיון. הוא לא מתחבר לדבר הזה. דוד חי עם זה ככה, כמו כפפה. הוא חי את זה בכל נימי נפשו. הוא שוחה בזה. הוא חי את זה לגמרי. כל ההיבטים. מתי לשאול, מתי לא לשאול, מה עושים שהשם אומר, מתי רודפים. הכל אצלו ברור, כי זה דוד. שאול לא. והמבחן של שאול אומר, הקדוש ברוך הוא מלכי ישראל, למה לא בחרתי בו? הוא לא יודע לעבוד איתי. הוא לא יודע. הוא לא מבין, אלוקים זה דבר מוחלט, שאול לא עושים לקדוש ברוך הוא, אמרת, לא צריך, לא חשוב, זה לא ככה, זה אלוקים מדבר איתך. הרי שאתה אומר לאחי הבוא הנה, הקדוש ברוך הוא הולך להופיע שכינה לאומה הישראלית, לא, לא, מה זה, 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 זה צחוק אתה חושב, לא מצד הביזיון, מה שאמרת הביזיון זה חלק הקטן כאן, זה הרבה יותר מביזיון, זה מראה שהוא לא מבין את החיבור העצום הזה של הקדוש ברוך הוא ומלכות ישראל, הוא לא מבין, הוא לא מבין, הוא לא, באמת לא מבין את זה, לכן זה דבר נורא. כלומר, יש כאן דבר קשה על קשה. בעיה על בעיה. לא רק שהוא לא נמצא במקום. אלא יונתן בחזית, והוא פה, יושב. אלא גם אפילו שהוא מחליט בגלל שמעוררים אותו, שיש בלגן אצל הצד השני, נבדוק מה קורה, הוא גם שם הרי שהוא לא יודע איך בודקים מה קורה, הוא לא יודע איך הם מקשיבים לקדוש ברוך הוא, מה השם אומר לך? מה זה? זה לא צחוק, השם מדבר איתך. כהן גדול, הורים יתומים, זה דבר עצום. זה לא כזה, מה אתה אומר, אה, לא חשוב, לא מה אתה אומר, זה לא איזה עיתונאי שנותן לך עצה פרשנית באולפן או טלוויזיה. זה רציני. שאול, אתה לא מבין את זה. לא מבין. לא מבין. הוא לא מזלזל בוודאי, הוא פשוט לא מבין. הוא, והכי גדול, הוא באמת נבוך. הוא נבוך, הוא לא יודע מה עושים. אז מה, שואלים? לא שואלים. טוב, לא חשוב, לא צריך, לא. ואז מה קורה? סיימן פסוק אף. ואז מה כן קורה? ויזעק שאול וכל העם אשר איתו עד המלחמה. מלך צריך להזעיק למלחמה, לא להיזעק למלחמה. מזעיקים, הוא נזעק. מושכים אותה למלחמה. איזה ביטוי, זה התכלית, זה תסוף כל התהליך הזה. אחרי שהוא לא כוסה ולא מגיע. הוא יגיע למלחמה אחרי שהוא לא עשה ולא מבין ולא ידע לשאול, ואז ויזעק עד המלחמה. מה נעשה? תראו, יפה שבפרק י"ג בפסוק ד' כתוב ביטוי דומה מאוד. כל ישראל ויצעקו עם אחרי שאול. שמתם להם שמה כשיונתן הרג את הנציב. פלישתים התחילו להגיב בהתקפת עם ישראל. שאול תקע בשופר, וישראל אמרו, ויצעקו אחרי פלישתי, אחרי שאול הגלגל, סתם. להיות עם המלך, לא יודעים מה לעשות. ובו המלך בעצמו הוא ויזעק שאול. אבל יש עוד פעם אחת ויזעק בתנך. ויזעקו, לא ויזעק. ספר שופטים, פרק ו' פסוק למדי ללמדי. נראה שזה מופיע מיד בהמשך. גדעון נלחם. כן, אומר גדעון, ברוח נפשם את גדעון, ויזעק אביעזר, ויזעק אחריו. כן, גדעון מעורר למלחמה. נו, אבל לפחות גדעון מעורר, הוא המנהיג. זה לא כזה מחשיב המלחמה, כי תרומה כתוב כאן בהמשך. גם זה כתוב אצל גדעון. חרב איש בריאו, בואו נסתכל בגדעון. תסתכלו, חרב איש בריאו, תסתכלו. מה גדעון עושה במשך הפרק, עם הקדים והשופרות, נכון? לפעמים קורא פה, הנה. פרק זין, פסוק. כבד, ויעשם השם חרב איש בריאו. ביטוי אותו דבר. תראו את ההבדל עכשיו. חרב איש ברעהו, קוראים לזה, הגויים הורגים אחד את השני. בסדר? לא רע, זה הכי טוב, וזול. אבל תראו את ההשוואה עכשיו. גדעון ושאול. גדעון, כמה עושים זה? הרי נכון, הרי פה נמצא המקור של הרב קוק בן היה על נושא של ביטחון והשתדלות, כן? כי הרי רב עם אשר איתך, תשלח אותם הביתה. דיברנו על זה בתחילת השנה שלמדנו שנה שעברה. סקרת ספר שופטים. אמרתי, פה אחד הירידות הנוספות של ספר שופטים. גדעון הצליח בגבורתו ואהבת ישראל שלו לעורר את עם ישראל מול מדיינים. מה זה מעורר? לקריאתו נאספים 30,000 אנשים. וואלה, זה הגיבורים של האומה. אומר, מי מפחד? הולכים שזה 20,000 הביתה. ואת הגיבורים שהתעוררו להציל את כבוד האומה, הם כאלו גיבורים שאומרים כמו, מותר לך את הביתה? מותר לך את הביתה, אחרי אתה הולכים את הביתה. בואו, הביתה. ונשארים 10,000, אומר לו, קדש הוא, לא יודע, יותר מדי. רבה, תוריד, 300 אנשים. כי לא גדעון ניצח את המלחמה. מה גדעון עשה עם האנשים שלו? קדים, שופרות, בלגן, מדיינים הרגו אחד השני. אז שמה אין ברירה. שמה אין ברירה, צריכים שיהרגו אחד את השני, כי אין לנו צבא שיכול להילחם לעם ישראל, בשפל של ספר שופטים. פה, יש ברירה. יש מלך עם צבא, אבל הוא לא עושה את זה. את הקדים השפורות עושה הבן שלו. את הבן שלו לא יכול לעשות מלחמה לבד, עם כל הכבוד שני אנשים לא יכולים לטפל בכל הפלישתים, זה אלפי אנשים. זו דרישה מוגזמת. מה עושה הקדש? מפעיל את שיטת גדעון. גם ויזעק, נתחיל לעשות. אז בשם אצל הפלישתים, מה קורה למה יעשה? שיטת גדעון. היהודים, ישראל, רק גורמים פחד, בלגן, אחד רואה את השם. זה אילוץ גדול. זה לא כמו שם, שם זה קרה בגלל ונתפר עלי ישראל המסיבה הרב קוק בעניין היה שמרצב השפל של עם ישראל, אם לא הבינו את הקשר האלוקי, אז צריכים לתת להם נס, שהמדינים מגרו אחד את השני. פה זה לא ככה אמור להיות, פה הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו שישראל יצא למלחמה, אבל אין מי שיצא, המלך לא עושה. אם המלך לא עושה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, נעשה שיטת גדעון. יונתן, עם הבן שלו, הנער שלו, עשו בלגן. אז זה מבליט את העניין, זה שהנביא אומר, האופן שבו פלישתי בסוף מתו, זה שיטת גדעון, זה מראה עוד פעם, מה שאמרנו, אין הובלת מלחמה פה. אז תחליץ בשטח, פלישתים יצטרכו למות על ידי שיטת גדעון. אותו מינים, איש ממש אותם מינים. ארבע מינים מותקות מינה במינה. אבל הנקודה היא, ויזעק. גם שמה, לפחות שמה, ויזעק היה שמנהיג, שבסוף כולו שלושת אנשים נשארו איתו, בגלל שהקדוש ברוך הוא לא רצה. הוא ארגן אותם ישראל, בסדר, לא כאלו גיבורים, 30,000 שחיים לכולם ברוך הביתה כמו שפנים, בסדר. פה המלך צריך להיזעק אחרי זה, איזה דבר זה. המלך לא מוביל מלחמה, הוא מיזעק אחרי המלחמה. כי הבן שלו בשיטת גדעון סידר את המלחמה. זה מה שהנביא אומר. אומר הנביא, ותהי מהומה גדולה. זה כתוב פעמיים בתנ"ך חוץ מזה. בדברים והמה מהומה גדולה, לשם דמות מהפתחה אלוקית, הוא מגיע, נתן מגיע לכל הבטחות של התורה, נתון מה כתוב כאן מיד אחרי זה, הביטוי הכי גדול. נתן מצליח להביא הופעת השם מדהימה, כי הוא גיבור, כי הוא נאמן, כי הוא מסור לעם ישראל. אבל יש עוד מהומה גדולה בתנ"ך, וזה פרק ד' בגלל אהרון. התקדמנו ברוך השם. אבל לא מספיק הקדם. שם הייתה מומה גדולה, לא על ידי גבורת האומה, לדאורן השם הקדוש ברוך הוא מתעלת בפלישתים, לא בעיה. פה, אם היינו זוכרים, הייתה מומה גדולה על ידי מלכות ישראל, אבל אין, אז היונתן יוצר בשיטת גדעון מומה גדולה. זה מה שנשאר לנו כאן. כך הנביא מתאר את המצב. אומר הנביא, וכל איש, ותראו מה קורה עכשיו, פסוק כ"א כ"ב. והעברים היו לפלישתים כאתמול שלשום, אשר עלו עמהם במחנה סביב, וגם המה להיות עם ישראל והר אפרים, אשר עם שאול. וכל איש ישראל המתחבאים מהר אפרים, זוכרים בפסוק, כן, בפסוק ג' י' ג' ו', זוכרים? ששכח, כן? וכל העם ראו כי צר לו והתחבאו במערות, רווחים, סלעים, צריחים, בורות. כל השפנים האלו, סליחה, יצאו מהחורים שלהם. יונתן עורר את עם ישראל. יונתן עורר את עם ישראל. כמו שדוד יעשה ביון זין, תסתכלו בפרק יון זין. 40 יום עומד שאול בכל עם ישראל, סטטה. אז יצא המנובל הזה, מקלל, מקלל, מקלל. וואו, איזה גיבור. אחרי שדוד מגיע, בסוף פרק יון זין, תסתכלו בפסוק. קנות בית ביקומו אנשי ישראל ויהודה, ביירו וירדפו את הפלישתים. ברוך השם. את העם צריך לעורר להיות גיבור. שזה יש הנהגה באומה תמיד. בפרק, אבל פעמיים מול פלישתים שאול לא עורר את העם. פעם הבן שלו עורר, ופעם הדוד עורר. הוא לא עורר. כי זה הבעיה. רק מי שיודע מה זה גבורת ישראל, שיכול להוביל את עם ישראל לניצחון על הפלישתיות, יכול לעורר את זה, שאול לא יכול. לא מצליח. ולכן אומר הנביא, כולם באו, יצאו כולם. יודע, הפסוק כ"א לפי מפרשים, זה יותר נורא, זה עד עכשיו לא ידענו את זה. היו עברים שעברו לפלישתים. בשפל הנורא שהפלישתים הגרמו לנו באותם זמן קצר עד שיונתן התעורר למבצע שלו, היו אנשים שערקו לפלישתים. ובגלל יונתן הם אמרו, לא צריכים אתכם, נלחמו בהם. יונתן עורר אפילו את הכי פחדנים שעברו לצד הפלישתים, נלחם מול הפלישתים. אומר הנביא, ויושע השם, ביום עוד ישראל, תראו מה כתוב כאן, הביטוי של שקריאת ים סוף, הבנתם רבותם, ונתן מגיע לשיא אדיר של הופעת השם, ויושע השם ביום עוד ישראל, זה כל יום בתפילה, איזה הישג אדיר זה, איזה הישג אדיר זה, יונתן זוכה לגילוי שכינה, כי כאשר יש אדם שיודע מה זה כבוד ישראל, ומה זה הופעת השם, אז הוא זוכה לזה, יונתן מגיע מישראל להישג אדיר, תראו מה אומר כאן מדרש חזל הזה, מספר 18, כן. הייתה עת צרה כיום ההוא, שנאמר והתחבאו העם במערות ובחברים. צרו את יונתן שמסר נפשו על ישראל נענו, ביום שהשם היה מעון, דוד נתן מגיע במסירות נפש שלו, לביטוי של שכינה כמו בים סוף. זה ביטוי עצום, עצום. כעת ים סוף, נס הניסים. פה זה לא נס, פה זה דרך הטבע. דרך השתדלות, כן. אבל זה הנקודה כאן. יופי. טוב, יש בספר 17, מדרש שאומר, ביושע השם, כאילו תומר כתוב כאן, ביושע השם ויבשע השם. ביושע בלי וב. פה כתובים וב, אבל כן. טוב, ומה קורה אצל שאול? שימו לב. פסוק אחד נלמד עוד, פסוק עבד עליה. איש ישראל ניגס. ביום הוא עדיין עם ישראל, לא פשוט למצב, כמו שהיינו ניגש בתחילת י"ג. ויואל, עכשיו שאול רבותיה, עכשיו מה, עכשיו הגענו לקטע הקשה, לא נגמור אותו היום. נגמור את זה בפעם הבאה. ומה שאול עושה? מה תרומתו של שאול למלחמה? אחרי שכבר הוא נזעק והולך ומגיע למלחמה, כי המלחמה גררה אותו בגלל הבן שלו הגיבור, מה הוא מתעסק? למה הוא מתעסק? בוא תראו מה הוא מתעסק. תקשיבו. ויואל שאול את העם, ארור האיש אשר יאכל לחם עד הערב, וניקמתי ומאבד אותם עליכם. לא לאכול עכשיו. מה יגיד את זה לנתן? זוכרים ספר שמואל? מה נתן יגיד על זה? זוכרים? אחר אבי את הארץ. אחר אבי את הארץ. מה אבא שלי עושה? במה הוא מתעסק אבא שלי? מה זה? מה זה לא נכון? נלחמים פה, מה זה? שאול, איש מאוד דתי, מאוד צדיק. באמת, שאול איש צדיק אדם.
מה אתה לא נכון?
שגיעות מסורים, מסורות נפש. לא התעסק עם עולם הזה עכשיו, נכון? קודש את השם. קדושי. תצניע, הסתקפות. זכויות. מה שאפשר כמה, אני מותירה. כמו מה שאפשר כי דיבר בשיעור שלו. זה נורא הדבר הזה. אבל טוב, נרגיע לך כמה שיונתן אומר לו לזה, רוצה לרוק את יונתן, זה באמת זה.
הקישר הזה לזה שהוא בדק את הסכנים.
זה אחר כך, זה אחרי נגיע לסכנים, נגיע גם לסכנים אחר כך, זה עוד דבר. מה זה הדבר הזה? אבל תראו איך הנביא מתאר את זה. עוד מה תראו מה כתוב כאן. איך הנביא מתאר את ההחלטה המוזרה, למה לא לאכול? מה קרה לך? מה קרה לך? למה לא לאכול? אנשים נלחמים צריכים לאכול, מה אתה עכשיו עושה? זה מעייף מלחמה, אתה יודע? איך אפשר לצום במלחמה, תגידו לי? איך אפשר? איך אפשר לצום במלחמה? מה זה הסיפור שלך? בטוח הנביא אומר את זה. שני ביטויים. ארור האיש! לא אומר אסור. ארור האיש נאמר בתורה פעם אחת. הרי יש את כל הארורים וכתבו. שם כתוב ארור סתם. אשר יעשה פסל ומסכה. פסל ומסכה? מה שאול זה פסל ומסכה? אולי כן אצלך. אוכל שאוכלים. אתה יודעים מה מטרתו? סיפרתי לקיצור, זו פגישה של השבוע שסיפרו לפני 30 שנה. בשם ראש ישיבת הר המור, הרב עמי שטרנברג. תשמעו מה הרב עמי שטרנברג לפני 130 שנה. 35 בערך. גרנו בבית אל שנינו. אני, הוא ואני. והיינו בהגמר. שנינו, הוא ואני. ועשינו מילואים בהגמר. הוא היה רם במרכז הרם, אני הייתי אברך בישיבה. טוב, עם אחד, ישבנו במה שנקרא היום מוקטעה, שם ישבנו, מה שנקרא הממשל הצבאי, של רמה. ושם בחדרים היינו יוצאים לפעילות בעיר, תעסוקה. עם אחד עשינו סיור ברמה בעיר, אני מפקד החוליה, והרבמי ועוד עשרים היה איתנו השלישי, אחד חיית, לא זוכר לי זה היה, אני זוכר את הרבמי כמובן. וישבנו לפוש בכיכר השעון ברמאללה, שם היום מי שיכנס לשם ולא יצא חיה, אני חושב. אני רוצה להיכנס לבד. ומדברים. אתה אומר, אני זוכר את זה לפני 35 שנה. ואני אומר, מה אתה יודע? חשבתי לעצמי דבר כזה. אנחנו בבית, מה? טוב, לומדים תורה, משתדלים. אנחנו, הוא ואני, לא אותו דבר, לא חשוב. משתדלים. בסדר, לומדים תורה. התפלל, אבל כל השאר הזמן, סתם, חולים, שותים, סתם, זה לעצמי. פה. הכל מצווה, אוכל מצווה, יושב מצווה, קם מצווה, מתלבש מצווה, תראה איזה יופי זה. ראש ישיבת הר המור, לפני 35 שנה. זה הבנה עצומה. פה אתה עושה הכל מצווה, אתה רואה שיושב על הבלט, אתה עושה מצווה. אתה משרת את עם ישראל, מה זה? יושב, קם, הולך, נעליים, שורי סרוכים, הכל עם ישראל.
לא אמרתי איך מצד אחד הוא מודע מחזה כאילו את ההורים ותומים, מצד שני הוא מחשיב כאילו פתאום עכשיו הם צדיקים ושלא יוכלו
להם. אני רוצה להסביר, אני צריך להסביר כל כך את הבעיה, כי אני אחר כך תביא מה שאמרת. כלומר, מה פשט? במנה הנכונה, לאכול מלחמה זה לא פסל. זה גם לא פסל. מה זה פסל? זה חומר נפרד מאלוקות. פסל זה חומר שלא אלוקי. שהוא שניות, כן? פסל זה נתנת שם אלוקים אחרים. לא לחבר את הכל לאלוקות. לאכול במלחמה זה לא פסל. זה לגמרי לא פסל. זה עבודת השם, כפשוטו. ושאול אומר ארור האיש. שאול כאילו תופס את האכילה במלחמה, כמו פסל. הוא לא מספיק מבין שלאכול במלחמה זה לא עבודה זרה, זה עבודת השם פרופר, שאול. כי זה למען כבוד השם וקידושו. והוא אומר, ויואל לשאול אתם. זה כמילה נוראית. הוא משביע אותם בלשון ויואל. טוב. יש ויואל ראשון בתנך. זה ויואל יתרו את משה, נכון? וסליחה, ויואל משה לשבת את האיש. תגידו מה הקשר לכאן, נכון? זה לא שבא. שויואל הוא פה שהסכים. ויואל אותה מילה כתובה פה, השפעה, ובספר פרשת יתרו, פרשת שמות, שמשה הסכים לשבת אצל יתרו. ויואל. הנה, הועלתי. תראו מה חזל אמרו, ספר 20-21, 19 אפשר לבטר, לדלג. תאכילות להראות את עבדך. אתה התארת לי נדרי, שעה שאמרת לי לחוצת את מצרים, אמרתי לך שאני יכול, שכבר נשבעתי לי את ראש שנזז מאצלו. מה ויואל משה לשבת את האיש, לשון שבועה, שנאמר ויואל משה אותם. הספרי לומד מכאן, שגם אשר רבינו נשמע. מעניין, מכאן, אני מדבר למה מכאן. הספרי לומד מכאן שויואל לשבת את האיש, זה לא אסכים, אלא נשבע. מה נשבע? מה נשבע משה לשאול? למה צריך להישבע ליתרו? מספר 21, המחילתא. דרשי תנאים. בשעה שאמר משה ליתרו, תן לי ציפור הביתך לאישה. אמר ליתרו, קבל עליך זה שאני אומר לך. ונתנה לך לאישה. אמר לו, מהו? לו, בן שיהיה לך תחילה, יהיה לעבודה זרה. ויקד מלך לשם שמיים. קיבל עליו. היא שווה לי? והיא שווה לו. ויואל משה. מה הוא רוצה? מה הסיפור של יתרו? מה הוא רוצה? עכשיו, זה קרה. נכון? אומרת, בספר שופטים, זה גם רבי בבטרה. כתוב בספר שופטים, פסל מיכה, נכון? פסוק בסוף השופטים. פסל מיכה זה... פרק... נתחיל למשהו, כן. נסתכל. הנה, כתוב ככה, פסוק פרק י"ח פסוק למד, ויונתן בן גרשום בן מנשה היו כהנים לשבט הדני. הכהן של פסל מיכה נקרא יונתן בן גרשום בן מנשה, בן מנשה עוד נון ראיתם שלי למעלה, כי זה משה. איך קוראים לבן של משה רבינו?
גרשום.
נכד של משה היה כהן עבודה פסל מיכה. לפי חזן. נכד משה רבינו היה כהן פסל מיכה. למה? למה? רבינו שלנו, מה אתה רוצה עם האיש הזה? מה עשה לך, תגיד? למה אתה מגלגל את זה? מה אתה רוצה? למה? למה צריך שמשה ייתן להישבע כזה שבועה? משה רבינו ויתר על עצמו לגמרי לגמרי. משה רבינו פרש מהאישה. נכון? משה רבינו, זה אמירה של תורה, הגמרא בשבת. בשביל, בדרך כלל, באופן רגיל, חוץ ממשה רבינו, עם ישראל, יסוד השקפתו הזה, חיבור, חיבור, שמיים וארץ, חומר ורוח, קודש וחול. ולכן, אין לנו נזרים, וחובה להתחתן, מקדשים את החומר, יופי. אבל העמקים של האומה לא יכול. יש מסורת נפש שהיא מעל החשבון הזה. בתוך עם ישראל, זה האידיאל. להתמסר לאלוקות ולחיות. אבל בשביל להקים עם ישראל צריכים מסירות טוטלית לגמרי. אין, כלום, כלום, רק הקדוש ברוך הוא. וירד משה מן ההר אל העם. אומר רש"י, לא פנה להעסקה. אין לו אלא את עבודת השם. אין לו שום חיים פרטיים. אשתו הוא עזב. משפחתו עזב. הרי לפני הגמרא הזאת, בבאתר, לפני הפסוק בשופטים, אמרתי באחד השולים האחרונים, שהרבך, זכרונו לברכה, מציין. אמר פעם משיעור ששמעתי לפני 40 שנה. הוא אומר, רבך, אתם יודעים, מחלוקת חז"ל, מתי התרובה? לפני מתן תורה, אחרי מתן תורה. נכון? מחלוקת המורים. אם התרובה אחרי מתן תורה, היו שני יהודים בעולם שלא היו מתן תורה. הבנים של משה רבינו. היחידים מכל עם ישראל, לא היו מתן תורה. שוויתר על משפחתו לגמרי. עכשיו אני חוזר לשמוע. זה היסוד. משה מגיע למדיין, מון יתרו, אתה תוותר על עצמך. אתה רוצה להיות פה? אתה רוצה לקבל את החסות שלי, להקים את עם ישראל? תוותר על עצמך. זה מה? תן לי בן לעבודה זרה. משה אומר, מוכן. עד לשאול אותי למה צריכים לעשות את זה. ככה האלוקית משה לא יכול לצאת ממדיין, כי זה המקום שמבטיח אותו. ככה יצא. הוא צריך להישאר אצל יתרו, להתחתן עם ביתו, כדי אחרת, הרי ביתו אחד יעזוב אותה, כן? כדי להקים את עם ישראל. ככה גלגלש ככה. הוא מבין שהוא לא יכול לוותר על יתרו, החסות שלו עכשיו, שתאפשר לו להמשיך את המשימה, זה פה. החתונה הזאת, דבר שזה. מה שדורשים אני נותן. הכל, מה שאני נדרש לעשות. ויתור על הכל. אתם יודעים שהרי, הרב צידה אומר תמיד, מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? הוא אומר, למות במלחמה זה מסירות נפש. זה מסירות גוף. לא מזלזלים חלילה. מסירות נפש זה מסירות נפש. אסתר אומר, כאשר עבדתי, עבדתי. אסתר ויתרה לא על הגוף שלה, היא ויתרה על הנפש שלה, היא ויתרה על הרוחניות שלה. משה רבינו אמר, אם עין מכני, אז אהבתי נאמר זה שמה. משה רבינו מסירות נפש. בחייר, אם תסלח את הטעם, מה אין מכני מסבר אשר כתבת? אני לא אכפת לי כלום, אין לי חיים. אני לא חי לעם ישראל. אני מוסר בשביל זה, את כולי, העולם הזה, העולם הבא, הילדים, האישה, הכל, הכל. אז זה עשה משה רבינו במדיין, ופה. לא צריכים את זה, שהוא, לא צריכים את זה, למה אתה עושה את זה? תעזור, אנחנו כבר עם ישראל הנורמלי, הבריא, אוכלים, נלחמים, הכל יחד. אבל שהוא לא מבין את זה, כי זה עבודה זרה. לכן המילה ששאול משביע את ארור האיש, היא כאילו הוא עדיין נמצא שם. עדיין נמצא שם שצריכים בשביל להקים עם לוותר, להתמסר, לתת, כי יש ניגוד, לא מתאים, כן מתאים, זאת הבעיה של שאול. לכן ויואל שאול את העם. מכאן למדו שמשה נשבע. כי שבועתו של שאול, השבעתו של שאול היא כאילו כמו משה רבינו. עכשיו אתה עושה מה שאמרת איתי, אז שאול זה לא קשור של ביזיון הורים יתומים, הוא לא ביזה הורים יתומים, זה הכל אותו דבר, הוא לא מבין את החיבור הזורם, המתאחד של העם והקדוש ברוך הוא, של הדבר השם והעולם, הוא לא חי את זה, זה המלך ישראל האידיאלי. הכיוון שלא חי את זה, אז הוא מתבלבל, הוא לא יודע לשאול הורים יתומים, הוא משביע, הכל אצלו ניגודים, ניגוד בין האכילה למלחמה, הורים יתומים בשאלה, הכל ניגודים, זה אותו דבר, זה לא סותר. זה לא שהוא זלזל בהורים יתומים, הוא היה צדיק גם שם, הוא לא יודע איך לעשות את זה, לשאול הורים יתומים צריכים להיות חי את החיבור. לא מספיק להיות דתי מאוד, שאול דתי מאוד רבותיי, דתי מאוד. באמת הוא נאמן להשם באופן קנאי, אני אגיע בהמשך לאכילה על אדם, הוא נאמן להשם, אבל נאמנות להשם מתוך הכרת הגודל שאול, מתוך הכרת החיבור, מתוך הבנת היסוד העצום של אחדות ישראל, הוא לא מבין את זה. מספיק טוב. בבקשה.
אם משה רבנו לא היה חי את החיבור, הוא הכי שאל הורים מתומים, כאילו משה רבנו.
טוב, משה, זו לא השאלה. משה רבנו, אני קמדתי שבחיים הפרטיים הוא ויתר על הכל, ההורים מתומים, כי הוא שאל את הקדוש בו, למה לא? אבל הוא לא שאל כל כך הרבה, לא נכון. בכלל לא, לא צריכים, הוא לא צריך לדבר עם השם בלי זה. סתם ירד לגב, לא צריך את זה בכלל, שלא חשוב. משה רבינו, אמרתי, לא, לא, משה רבינו לא נדרש לוותר על חומר אישה, משפחה בשביל הקמת האומה. ופה שאול כאילו נמצא שם. כאילו חושב שצריכים לוותר על אכילה, שתייה, חיים, משפחה, לא יודע מה. ולא צריכים, שאול. כי זה אי הבנת הידיעה לאלוקי, שהוא נמצא פה, הוא שורה פה. יש כבר גילוי, אנחנו מגלים את השם במעשינו, אנחנו שותים מגלים את השם. ככה, זה התפקידך, זה הריח, זה מידת המלכות המפורסם. זה הסיפור כאן, לכן הנביא מדבר, ויואל ארור האיש, זה נורא, ויואל. משה רבינו ושאול. זה פשוט מפחיד לקרוא את המדרש הזה, המחיתה זה פחד אלוהים. משה אומר, אני אין לי חשבונות, אם בשביל הקמתם. אני צריך לוותר על החיים שלי, רוחניים, אני לא אכפת לי, אני כולי קודש לדבר אחד. מה שצריכים בשביל זה, אני עושה. אם עבודה עזרה, עבודה עזרה. מה אני יכול לעשות? הבן שלי יהיה פושע, מה אני יכול לעשות? כנראה שאין ברירה, מה אני אעשה? כנראה שהוא מסתדר את זה, זה לא עניין שלי, אני לא מתערב בזה. אני מצידי, אם זה עניין שלי, צריך הדאגה של אבא לבנים, לא יהיה לי משפחה במילא, אני יהודי אותם, יעזוב אותם, להכיר אותם, להכיר אותם, לדבר איתם, תעזוב אותי, מה משנה. עבודה עזרה, עבודה עזרה, לא, לא משהו, לא, מאוד לא מצטער על זה, ודאי שהוא לא שמח. אבל כנראה, אני מבין, המדרש, המחילתא אומר שמשה הבין שאין לו ברירה. ככה צריך להסביר את המחילתא בבסיס. למה? לא יודע, תשאול אותי, ככה יצא. שהוא צריך להיות פה, עם ציפורה, יצא לתרום. מה שנדרש לעשות בשביל זה, הוא יעשה כי מטרתו היא הקמת עם ישראל. וכשהוא מגיע למשעה, אומר לו השם למשה, לך. הוא יתרו ירשה לו, זה בסדר. מה שכתוב במספר 20, הרי בסוף יתרו ירשה לו, כן. אבל זה שחזל חיברו את ביואל של שאול, עם זה של משה, ולמדו משאול שהוא נשבע. כי השבועה של שאול היא כאילו מעין השבועה של משה רבינו. טוב, כאן זה היום. שלום.